ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף למד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מסוף למד דלת עמוד א', אפשר לומר השורה האחרונה בשורות הקצרות. שוב פעם אנחנו מתייחסים למשנה בדף חפתת עמוד ב', החרצנים והזגים של עובדי כוכבים הם היו ברשימה של הדברים האסורים בהנאה. חרצנים וזגים, החרצן הוא הגרעין של הענף, והזגים הקליפה, האור מבחוץ, החיצוני של הענף. תנורו רבנן, החרצנים והזגים של עובדי כוכבים, לחין אסורים, יבשים מותרים. איך נגדיר אותם? איך קובעים? היי נינו לחין והי נינו יבשים. אמר רבי דמה שמואל, לחין כל 12 חודש, יבשים לאחר 12 חודש. איתמר, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, כשאין אסורים, אסורים אפילו בהנאה. כשאין מותרים, מותרים אפילו באכילה. אמר רזביד, היי דורדיה דחמד ארמאי. דורדיה הם השמרים. לפני שנתקדם, רק נציין שיש פה סימון, פס כפול, והסימון הזה ממשיך לעמוד ב', ואנחנו מציינים בשוליים סדרה של דברים שמותרים אחר י' ב' חודש. אז אנחנו רואים פה התייחסות לשמרים, שמרים אחרי יצירת היין מתאסף בתחתית החביות שמרים. אז השמרים של היין של ארמאי, של הגויים. באתר תריסר ירחי שאתה שרי. אמר רב חביבה ברייד רבה, אני גופי. באתר תריסר ירחי שאתה שרי. גופי, אנחנו ראינו את הדבר הזה בעבר, הם כלים שבהם ממלאים אותם ביין, אז אותם גופי אחרי 12 חודש מותרים. כלומר, עצם זה ש12 חודש עברו בלי תוכן, בלי שהיו ריקים, זה מהווה הכשרתן. אמר רב חביבה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבטה דתאי. רש"י כותב, חימת מעול ערב, וכהן אותו, יש מילה בוטין, כנראה זו מילה לועזי, דתאי, רש"י כותב, הולכי דרכים, נוסעים אותו מלא יין למרחוק, ואבי כמכניס לקיום, כמו כלי איחסון, ומשום אחי באי שיה 12 חודש. רק ראוי להדגיש שוב פעם שמדבר פה בכלי אור. אז הגמרא אומרת, באתר פריסי ירחי שעת השאר אחרי 12 חודש בלי שימוש הם מותרים, וכמו שרשי כבר אמר, מאחר שאנחנו מתייחסים אליהם ככלי איחסון. אמר רב אחא ברי דרביקה, הני פורצני דרמאי. פורצני זה פסולת של ענבים, של הגויים. באתר תריסר ירחי שאתה שרי. אמר רב אחא ברי דרבה, אני גופי שכימי ואוכמי, באתר תריסר ירחי שאתה שרי. אנחנו התייחסנו לצבעים בשיעור הקודם, הצבעים השונים מראים על כוח הספיגה של אותו אדמה שמהם הכלים האלו נוצרו. והמורייס, תנו רבנן, אנחנו בעבר ראינו דרך רש"י, מורייס זה נקרא לזה מאכל שמורה פה הקרביים של דגים. תנוע בלן מויס אומן מותר. רבי יהודה בן גמליאל אומר משום רבי חנינה בן גמליאל אף חילק אומן מותר. רשי שורה שלישית מויס אומן של עובד כוכבים אומן מותר. מויס לא עבדי מדגים תמאים. זה לא הסיבה להעלות על הדעת שיש לאסור אותם. מויס גם מה שגויים יוצאים הוא מדגים מסוג דג טהור, אז למה יש מקום לחשוש? ומשום חמרה בגלל יין כעסינן לי, כי מוספים למויס יין ואומן לא רמי בי חמרה כמפורש גזיל. אבל כשמדבר באומן, מי שהוא אומן בחנת מויס הוא לא משתמש ביין. הייתי דנפש שונה פעם ראשון ושני מקלקל להו חמרה, מאחר שיש הרבה שומן בתוך המויס, תוספת יין דווקא יקלקל. רשי ממשיך חילק מין דגים טהורים וסולטנית שמן, השם שלהם סולטנית, כי מפורש לכמן בפילקן ובקטנותו אין לו סנפיר וקסקסת, הסימן הקשרות של דגים ועתיד לגדי לאחר זמן. ומין לכמן חילק של עובדי כוכבים אסור אותו מין דגים קטנים ונמכר הרבה ביחד, ומפני מה אסורה? מפני שאירבונה, שם דג, עולה אמה, מה זה אירבונה? דגים טמאים דומים לה, ועולים אמה, כאילו, כשצדים אותם ברשתות, אז הם באים גם כן ביחד, והי חילק אומן, כיוון דאומן, הוא בקי בדבר מבדילן, אמנה משום דלו חשיב טעמה, הטעם של הירבונה הוא ירוד, הוא מקלקלי לסולטנית, הוא מראה לכולי הרבה, זה יקלקל את כל האונייה שלו מלא הדגים. נחזור לגמרא. תני אבימי ברייד רבי אבור מויס אומן מותר, הוא תני לה והוא אמר לה. לא רק שאבימי לימד את הברייתא, הוא גם הסביר פעם ראשון ושני מותר, שלישי אסור. הרשי פעם ראשון ושני שכן דרכן נותנים מים ומלח על שומן הדגים אותה מויס ומוצצות שומנו, וכשקלות חוזר ונותן אחרים. אז הדרך הכנת המאכל הזה או דרך שימוש במויס היה כמו שרשי אומר, היו מוסיפים מלח ומים וכאלו היו סופגים את הטעם הרצוי והיו יכולים לעשות את זה עוד פעם. ורק בפעמים האלו לא היו מוסיפים יין, שומן היה כל כך מורגש, כל כך עבה ועשיר, לא היה צורך להוסיף מים. אבל פעם שלישית אסור. מה הייתה מה? הגמרא מסבירה. פעם ראשונה, ראשון ושני, דנפיש, לשון הרבה, דנפיש שומן, יש הרבה שומן, לא צריך למיר מבולי חמרה, אין שום צורך להוסיף יין. מכאן ואילך, רמו בהור חמרה. זה כבר היה יותר מדולל נגיד, וכדי לשפר את הטעם אז היו מוסיפים יין. הרו ארבע דמור יסה דעתי לנמלה דעקו, היה ספינה מלא מור יס שהגיע לנמל עקו. עוטיב רבי אבא דמנקו נטורי בעדה, אז רבי אבא שם שומרים להשגיח על הספינה ותחולתה. אנחנו שוב פעם אנחנו חוששים מתוספת יין באיזושהי שלב, אז אם אנחנו רוצים לשמור על כשרות המויס היה צורך למשגיח, וזה מה שהוא לזה הוא דאג. אמר לי רבה, יש גרסה רבי אבא, כלומר רבי אבא אחר, כאן אנחנו דיברנו על רבי אבא דמנקו, אבל למה להגיד רבה, זה עד הגרסה שיש פה בגמרא, עד העידנה מה נעתרה, עד עכשיו מי שמר על הספינה? אלו הספינה עברה קילומטרים רבים באוקיינוס, ולא היה אף אחד ששמר, וכאן אתה מתחיל לשמור. המלא, אז רבי אבא דמנקו עונה, עד העידנה למי נחוש לה, עד עכשיו מה, למה היה לחשוש, אם משום דמערבי בי חמרה, אם החשש הוא שבנסיעה, בהפלגה היו מוסיפים ליין, זה לא נכון. קיסטה זה שם מידה, קיסטה דמוריס בלומה, קיסטה דחמרה בארבע לומי, לומי שם מטבע, מידה אחת של מויס היה שווה ארבע פעם אותה מידה של יין. סליחה, הפוך, מידה אחת של מויס היה רבע השווי של אותו כמות של יין. זה הכוונה, קיסטה דמויס בלומה, קיסטה אותו מידה דחמה בארבע לומי. במילים פשוטות, יין היה הרבה יותר יקר מהמויס, אז למה שהיו רוצים להוסיף חומר כל כך יקר לחומר שהרבה יותר זול? אז אין כאן חשש לתוספת יין. אמלי רבי יומיה לרבי זירה, בכל אופן יש חשש בזמן ההפלגה, דילמה הייתי דצור עתו, אולי הספינה שטה דרך צור, צור זה מקום נגיד צפון מארץ ישראל, דשווי חמרה, מקום שהיין דווקא בזול, אז יש מקום לחשוש לתרובת יין. המלא רבי זירה עונה, הטעם אין חשש שבאו דרך צור, איקולי ופשורי איקה, באותו אזור יש קושי רב לשוט צמוד לחוף בגלל איקולי ופשורי. רש"י מסביר, איקולי ופשורי איקה, מים שולחים הקלטון, זה האיקולי, ופשורי מי שלגים נפשרים על שפת המים ואין מושכים לספינה, היו כשספינות היו מתקרבים לחוף היו חבלים ארוכים שהיו קשורים לספינה מצד אחד, מקצה אחד וקצה שני, החזיקו אותם אנשים או בהמות בחוף, הם מושכים הספינה, אבל בגלל הדברים האלו העיקולי פשורי אין מושכי הספינה יכולים לבוא באותו הדרך, אז יש להוריד את החשש שאולי באו דרך צור מהשיקולים. אנחנו ממשיכים עם עוד ציטוט מהמשנה, ויש לנו גם כותרת בצד, למה נאסר גבינות בית אוניאקי בהנאה לפי רבי מאיר. הגמרא, וגבינת בית אוניאקי, אמר רב שמעון לקיש, מפני מה אסרו גבינת אוניאקי? נחזור עוד פעם מה שראינו במשנה, אסורים בהנאה לפי רבי מאיר, מפני שרוב עגלים של אותה עיר נשחטים לעבודת כוכבים, וכדי ליצור גבינה יש צורך להעמיד את החלב בקיבתן. מה זה קיבה? זה בעצם חלב שמצטבר בתוך הבטן של העגל, עגל היונק, והחלב הזה סופג חמיצות, אנזימים שגורמים קרישת החלב, שזו הדרך ליצור מהחלב גבינה.
אז הבעיה של הגבינות בית אוניאקי, הם משתמשים בקיבה של אותם עגלים שרובם נשחטים לעבודה זרה. אז אתה משתמש ב, כדי ליצור את הגבינה, חומר שקשור לעבודה זרה. שואלת גם מה יהיה רוב עגלים, למה צריכים להסביר את החומרה של רבי מאיר על סמך שרוב עגלים נשחטים לעבודה את כוכבים, אפילו מיעוט נמי דהר רבי מאיר חייש למיעוט. אנחנו מכירים שיטת רבי מאיר במקומות אחרים בשס, שהוא לוקח בחשבון גם כן המיעוט. לא, אין צורך כאן להיכנס למקורות האלו, רק שנדע שרבי מאיר הוא חושש גם למיעוט. אז הגמרא עונה, ונשים לב תשובה ארוכה, למה היה לריש לקיש, לרבי שמעון לקיש, לומר דווקא שבגלל שרוב עגלים נשחטים לעבודת כוכבים, זה הבסיס לחומרה על הגבינות האלו. אי אמרת רוב, אז איקה מיעוט. מה הכוונה? זה נשמע כחידה. כדי ליצור גבינה, השתמשו בה קיבה. קיבה של מה? קיבה של כל הבהמות השונות שהיו שם, שהיו שוחטים אותם, היו יכולים לקחת הקיבה וליצור מהם גבינה. עכשיו, אם אתה אומר שרוב העגלים נשחטו לעבודת כוכבים, אותו רוב בעצם מהווה מיעוט של כל הנשחטים למיניהם. אז אם אני אומר רוב העגלים שחטו אותם לעבודה זרה, אז יש לי בתמונה הכללית, יש לי מיעוט, ורבי מאיר כפי שאמרנו חושש למיעוט. אלא אי אמרת מיעוט, אם אנחנו נגיד שרק מיעוט העגלים נשחטו לעבודת כוכבים, וגם ניקח בחשבון כל שאר הנשחטים שלא היו לצורך עבודה זרה אבל היה להם קיבה, קיבה דאיקה רוב עגלים דאין נשחטים לעבודת כוכבים, ואיקה נמי שאר בהמות דאין נשחטים לעבודת כוכבים, הווה ליה המיעוט הזאת, שאם היינו אומרים מיעוט עגלים שנשחטים עבודת זרה הוא הבעיה, זה לא יהיה הבעיה בכלל. אבל למיעוטה דמיעוטה, ולמיעוטה דמיעוטה לא חייש רבי מאיר. זה מיעוט כפול, מיעוט של מיעוט, עד כדי כך רבי מאיר לא חושש. אז לכן היה חשוב לרבי שמעון בן לויש כדי להסביר איסור גבינת בית אוניאקי, לקבוע שבאותו מקום רוב העגלים נשחטים לעבור לכוכבים, אז בתמונה הכללית זה מהווה מיעוט של כל הנשחטים, אבל לא מיעוטה דמיעוטה. אמר לי רבי שמעון בן אליקים לרבי שמעון בן לקיש, כאן קושיה ארוכה כפי שמסומן, כי נשחטים לעבודת כוכבים מי אבי, אז מה זה משנה אם זה נשחט, אם העגל נשחט לעבודה זרה, ואת הוא דשארי. כאן אנחנו, יש קטע שבסוגריים ובצד כתבנו הסבר הסוגריים, לפני הסוגריים הסתיים עיקר הקושיה, בתוך הסוגריים נמצא הרקע לקושיה. אז בינתיים מפנים קושיה נגד או לכיוונו של ריש לקיש, אתה מסביר שה גבינות אז נאסרות בגלל שמשתמשים בקיבה של עגלים שנשחטו לעבודה זרה, מה זה, למה שזה יהיה סיבה לאסור? הרי אתה מתיר, כאן נמשיך בתוך הסוגריים, תאיתמר השוחט את הבהמה לזרוק דמה לעבודה כוכבים, להקטיר חלבה החילף שלה לעבודת כוכבים. יש שיטה רבי יוחנן שאנחנו לא רוצים להדגיש, לכן יש פה סוגריים נוספים. אחרי סוגריים כתוב רבי שמעון לקיש אומר מותרת, שמי ששחט בהמה עם המחשבה לזרוק את הדם לעבוד הזרה או להקטיר חילב לעבוד הגרמים, זה שנשחט הוא מותר, מותר בהנאה. אז למה תגיד שגבינות בית אוניאקי, בגלל שנשחטו העגלים לעבוד הכוכבים, הגבינה אסורה בהנאה? לא, אתה פה מאפילו הבהמה עצמה, מי ש... איזו בהמה שהגוי שחט עם כוונה לזרוק דמה לעבוד הזרה, הבהמה מותרת. אתה יכול לקנות את זה ולהכיל את הכלב עם זה, זה מותר בנה. דילגנו על בסוגריים, אז כתוב, נגיד עוד פעם, מי ששחט בהמה עם המחשבה לזרוק את הדם או להקטיר את החלב לעבוד את הכלבים, רבי יוחנן אמר אסורה. הבשר נאסר בהנאה כסבר, מחשבים מעבודה לעבודה ויפינן חוץ מפנים. פנים, הכוונה קורבנות שנשחטו בבית המקדש, חוץ זה שחיטה לעבודה זרה. אנחנו יודעים, משל, אדם שוחט קורבן עם הכוונה לזרוק את הדם למחרת, אז זה אסור, זה נקרא פיגול, כי שוחטים כדי לזרוק את הדם מיד, באופן מיידי, באותו יום. אבל אם אתה חושב לעשות הפעולה החיונית למחרת, זה מקלקל את הקורבן לגמרי. זה נכון לפנים, כמו בתוך הזרה, בתוך הבית המקדש. האם אותו דין שמחשבים מעבודה לעבודה, מהשחיטה לזריקה, האם זה תקף גם כן בשחיטת חוץ, כלומר במי ששוחט לעבודת כוכבים, הוא שוחט אמנת לזרוק את הדם לעבוד הזרה? לפי רבי שמעון בן לקיש מותרת, כי לא לומדים חוץ מפנים. אז עכשיו השאלה, נחזור על זה עוד פעם. אז מה אם שוחטים את העגלים לעבוד את הכלבים, איך שבכלל אוסר את הקיבה? אמר לי רבי שמעון בן לקיש, עונה, תרמינך שעתך ירום מזלך, כלומר הגעת בזמן הנכון לאדם הנכון, יש לי תשובה לשאלתך. מה שאנחנו אומרים ששחטו את העגלים לעבוד הכוכבים, רוב העגלים לעבוד הכוכבים, וזה אוסר את הקיבה, ואומר בגמר זביחה הוא עובדה. העבודת אלילות שאנחנו מדברים פה בעניין הגבינות, לא שהוא שחט על מנת לזרוק את הדם אחר כך לאליל, לא, זה לא היה פוגע בקיבה. על מה כן מדובר? שהוא מחזיק בסכין, מתחיל לחתוך את צווארו של הבהמה, והוא מכריז שבגמר זביחה, כשאני גומר את השחיטה, אני בכך עובד את העבודה זרה. בשחיטה עצמה אני מתכוון לעבוד את העבודה זרה. זה כבר לא מכניס אותנו לשאלה של מחשבים מעבודה לעבודה. כל המחשבות פה זה בתוך עבודת השחיטה עצמה. זה כבר יותר בעייתי, יותר חמור, וגם ריש לקיש מודה שזה יכול לאסור את הקיבה. לכן גבינות שנעשו מקיבה של בהמות שנשחטו באופן כזה שהשוחט אומר בגמר זביחה אני מתכוון בכך לעבוד את האליל, הקיבה נאסרת באיסור הנאה, ולכן הגבינות אסורות. אמר יהודה, שאל רבי ישמעאל, שוב פעם אנחנו מתייחסים למה שראינו ליעל במשנה בדף חפתת עמוד ב', ושם ראינו, ונקרא את הקטע קצר מהמשנה. אמר וילה שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהוא מלכין בדרך. אז רבי יהודה מספר לנו על אירוע שבו רבי שמואל הפנה שאלה לרבי יהושע, אמר לו, מפני מה עשו גבינות עובדי כוכבים? לפי הרבנן שאסרו הגבינה רק באכילה ולא בהנאה, אז למה הגבינות אסורים באכילה, הגבינות של עובדי כוכבים אסורים באכילה? אז המשנה המשיכה עם ניסיונות של רבי יהושע לתת תשובה לשאלה הזאת. אז אנחנו בגמרא, שוב פעם, אמר רבי דא, שאל רבי שמואל וכולי, אמר רב, הכתובי אמר רב, המקדש, כבר המקדש אישה, בפרש שור הנשכל, מקודשת, בפרש עגלי עבודת כוכבים אינה מקודשת. כדי לקדש אישה, כמובן צריכים לתת לאישה דבר שיש לה שווי, שווה ערך, לא משהו שהוא נקרא לזה אסור בהנאה ובכך אין לו שום שווי. אנחנו גם כן יודעים ששור הנשכר זה שור שהרג בן אדם, לוקחים אותו להיסקל בבית דין. השור עצמו הוא אסור בהנאה כמו עגלי עבודת כוכבים אסור בהנאה. אז יש כאן בכל אופן הבדיל ביחס לפרש, הדברים שמופרשים מגופו של הבהמות האלו, כמו הפרש זה יכלול גם גם הראי, גם בהמשך גם הקיבה, זה השאריות של חלב ואנזימים שהצטברו בתוך הבטן של הבהמה. אז אם אדם מקדש אישה בפרש של שור הנשכל, היא כן מקודשת, נתת לה משהו שווה ערך. אבל אם בפרש של עגלי עבודות כוכבים, היא אינה מקודשת, כי לא נתן לה דבר שיש בה שום ערך, הרי הוא אסור בהנאה. על איזה בסיס, על סמך מה אנחנו עושים חילוק? היא בית אימה סברה ובית אימה קרא. מה שאתה רוצה, אתה רוצה סברה, ניתן לך, אתה רוצה פסוק, ניתן לך. אי בית אימא סברה, גבי עגלי עבודת כוכבים, ניחא לי בנבחי. אם אתה מתכוון לעבוד עבודה זרה דרך הבהמה הזאת, אתה רוצה משהו שיותר מנופח, יותר גדול, יותר משהו יותר גדול, יותר משובח. ולכן חל שם עבודה זרה גם על הפרש, כי הפרש מוסיף לנפיחות. אבל גבי שור הנשכל, מה המטרה שלנו פה? זה להמית את השור, לא ניחלי בנבחי, אנחנו לא מרוצים בתוספת נפח, ולכן על הפרש של שור הנשכל לא חל האיסור של שור הנשכל, איסור הנאה. זה מבחינת סברה. אי בית אימה קרא, כתיב אחר, לא ידבק בידך מאומה. זה בעניין עבודה זרה, מאומה כולל אפילו הפרש, שלא יהיה לך שום עסק, שום החזקה בדבר ששייך לעבודה זרה. הוא כתיב אתם בעניין שור נזכר, שכל יסקל השור ולא יאכל את בשרו. בשרו עשו, הפרשו מותרת. אמר רבה, תרוויו תניני. שתי הנקודות האלו אנחנו רואים מרומזים במשניות. ואיפה? איך? אז הגמרא כאן בשלבים תוכיח, ויש לנו מעוינים בצד. הסברנו רבה מביא הוכחות לחילוקו של רב בין עבודה זרה לשון נשכר מלשון משנתנו. אז הנה נמשיך בגמרא. מדקמה לי, במשנה ראינו כתשובה לשאלה למה עשו גבינות של הגויים באכילה לפי שיטת הרבנן ואין בהם איסור הנאה, מפני שמעמידים בקיבת נבלה. זה מה שנאמר בהתחלה. וקם עדר לי, ואז רבי ישמעאל ענה חזרה לרבי יהושע, ולא קיבת עולה, זה קורבן עולה, חמורה מקיבת נבלה. מה אנחנו יודעים על עולה? עולה זה דבר שאסור בהנאה. הגמרא ממשיכה בדף למד ה', מכלל, אפשר לדייק מלשונו, דאיסורי הנאה שרו פירשיו, כי מה רבי שמואל אמר לו? הנה, קיבת עולה, למרות שעולה חמורה והיא אסורה בנאה, מעל נבלה, יותר חמורה מנבלה, מנבלה אינה אסורה בהנאה. ובכל זאת, רבי ישמעאל מתאר שאפשר, מי שדעתו יפה יכול לשתות את הקיבה מעולה. אז מה אפשר להסיק מכאן? שאם מדובר באיסורי הנאה, הפרש, שאמרנו לפני כן זה כולל הקיבה, מותר. ונוסיף פה, על פי רשי, וועדין לשור הנשכל, שפירשו מותר, וזה מה שראינו בגמרא לפני כן, שפרש של שור הנשכל מותר. נקודה שנייה, ומדיקמר לי, בפני שמעמידים אותה בקיבת עגלי עבודה כוכבים, זה בהמשך שרבי ישוע ענה לרבי ישמעאל למה אסרו גבינות הגויים, בגלל שמעמידים את החלב בקיבת עגלי עבודה זרה. וכה מהדר לי, ואז רבי ישמעאל עונה לו בחזרה במשנה בדף חף תת המובד, אם כן למה לא אסורה בהנאה, והרבנן במשנה אסור אותו רק באכילה, אבל לפי מדבריו של רבי ישמעאל ניתן להבין מכלל דעבודת כוכבים בניגוד לאיסורי הנאה אחרים. דעבודת כוכבים אסור פירשיו, וזה מה שמעסיק את רבי ישמעאל. עדיין אם מדובר כפי שאתה רבי ישמעאל אומר שהכינו את הגבינות עם קיבת עבודת כוכבים, מה שהוקרב לפסל, אז היה צריך להיות לא רק אסור באכילה, אלא אפילו אסור בהנאה. אז זה אלו שתי הנקודות שראינו בגמרא שעליהם רבא אמר תביו תניני. שתי הנקודות שהגמרא אמרה בעצם יש להם בסיס במשנה. הגמרא שואלת ולעדר לי, למה שיהיה מותר בנה, למה רבי יהושע לא אמר משום דלתי לאיסורה בעיני? מה נוצר? גבינה, איפה הקיבה? הקיבה גרמה לקרישת החלב להפוך אותו לגבינה, אבל איפה האיסור? האיסור כבר לא פה. דה מורייס לרבנן דלא עשו בנה, אותו מורייס שקיים נגיד חשש של תוספת יין נסך ביצירת המורייס כפי שלמדנו, הרבנן לא עשו את המורייס בהנאה. מה הייתה? למה המורייס אינה אסורה בהנאה? לאו משום דלתי לאיסורה בעיני, והמורייס שרף את היין, ביטל אותו לגמרי, הוא כבר נחשב לא פה. אז אותו דבר בגבינה, הקיבה, אפילו אם תגיד שהקיבה באה מעגלי עבודה זרה, לתי לאיסור הבני, האיסור לא קיים. הגמרא עונה, הוא לא היה יכול לענות את זה, אמרי. זו התשובה למה רבי ישוע לא היה יכול להסביר היתר הנאה על סמך זה. אחה אמרי, אחה כיוון דאוקמי כמוקים, התפקיד של הקיבה זה מילולי, זה להעמיד את הגבינה, כאילו לשמור אותו מגובש כדבר מוצק. אז נכון, אולי אין טעם, לא תואמים טעם, אבל הוא הגורם ליציקות של הגבינה. זה הכוונה, דאוקמי כמוקים. חשיב לי, כמאן דאיתה, זה כאילו הוא קיים, האיסור, כמאן דאיתה לאיסורי בעיני, זה כאילו האיסור הוא עוד קיים. וזה הסיבה שרבי ישוע לא השתמש באנלוגיה הזאת למוריאס, שבאמת בעצם מוריאס היין נסך, אפילו אם הוסיף אותו, הוא כמאן דלטה, ולכן המוריאס אינה אסורה והנאה. מה שאין כן פה בגבינה, מאחר שהקיבה הוא אחראי על יצירת הגבינה, הוא נחשב כמאן דאיתי, הוא עדיין פה. ולכן זה לא יהיה הסבר לומר למה שיהיה הגבינה מותר בהנאה. עד כאן שיעורנו להיום.